שפת אמת בשנת השנייה שנה וחילה תפת למדה, וזה הדיבור השני בלוח שני, סליחה, רק כדי שיהיה לכם לשום הדיבור אחד, שניים, שלוש, ערבי, סליחה, לא השני, ערבי, ערבי בתפת למדה, חנוכה. אז מופיע שם כך, אז אני אשתדל לקרוא לאט כי לא צילמנו. כתב מהר"ל, הוא מביא מהר"ל, כתב המהר"ל, כי יוון רצו להעביר בני ישראל על פי החוכמה, להמשיכן לחוכמה חיצוניות. זאת אומרת, הבעייתיות הגדולה ביוון, מעבר לצד המעשי, או השורש של הכל, הוא אומר כאן, זה עניין רוחני, שהם רצו לבני ישראל על פי החוכמה. כלומר, לבן זה חוכמה. מה שהוא מתכוון נראה לי חוכמה, חוכמה פילוסופית, כן, הצד הפילוסופי, שביוון היה דומיננטי, חזק, הצד הזה, הצד הפילוסופי, והם, הוא אומר, רצו להראות לנו שיש חוכמה, מה שיש באמת חוכמה, חוכמה בגויים תאמין, כן? אז תורה לא, אבל חוכמה יש, נדבר אולי בהמשך על ההבדל בין חוכמה לבין תורה, אבל כל פנים, הם רצו להראות שיש חוכמה, והנה, אם ככה, למה אתם צריכים דווקא להימשך אחרי התורה? יש חוכמה בגויים, יש חוכמה ביוון, וממילא, הצד הזה של להימשך אחרי התורה דווקא לא הכרחי, זה מה שהם רצו, זה היה המלחמה, כן? כי ברגע שאתה מזהה שיש חוכמה רצינית, משמעותית, גם בצד הזה אצל הגויים, אז בעצם זה כבר כאילו אומר, אין הכרח, כן? אין הכרח ללכת דווקא אחרי התורה. לא התורה בהכרח זה החוכמה היחידה, יש עוד חוכמה ללכת אחריה. כן, זה הנקודה. הוא אומר כאן מעניין, ונראה כי יוון הוא מלשון הונאה, שרצו להטעות את בני ישראל, כי הרבה מקומות יש ביהודי דעת להחליף בין האמת והשקר, והוא תלוי בנקודות דקות. זאת אומרת, קשה לך מאוד לדעת מה האמת ומה השקר, אתה יכול לקרוא חוכמה פילוסופית של חכמי יוון, אולי זה משתלשל עד היום, איזה שהן חוכמות אחרות, כן? ולהשתכנע שזאת האמת, שהחוכמות האחרות הן דווקא האמת, ולא דווקא, ולא בהכרח דווקא הצד של חוכמת התורה. הוא אומר בקל אפשר, אז איך באמת נדע? אז זה באמת של, אז איפה ההבחנה באמת, כן? אבל יש, הוא אומר, בקלות יכולת להחליף. לחשוב שדווקא האמת של התורה חס ושלום כמובן, אבל היא השקר, ודווקא השקר של יוון הוא הצד, הוא הבחינה של האמת. אפשר בקלות להחליף בין הדברים. טוב, אז איך באמת נדע? מה יש איזה קריטריון לדעת? אז תכף נראה, הוא לא אומר לנו קריטריון שלם בהמשך לדעת, תכף נראה שהוא כן אומר נקודה שאני חושב שהיא מאוד מאוד יסודית, שמבחינה בין הצד של החוכמה היוונית, שזה גם מעין, סליחה, חוכמה בגויים תאמין, לבין הצד התורתי, תורני, כן? שהוא שייך אלינו, מיוחד לנו, כן? אז הוא יבטא את זה בהמשך, בכל מיני נקודות, אני חושב שהשורש של הנקודות הוא אחד, הוא יבטא את זה בכל מיני הבדלים, בכל מיני נקודות. על כל פנים, אנחנו בעניין הזה של יוון מלשון הונאה, ושיש באמת חוכמה בגויים ויש תורה בישראל, אבל אבל אצל יוון זה מתי, זה מבלבין, כי באמת יוון מנסה להראות לנו, ולא רק מנסה, לפעמים הצליחה גם, כן, בנסיבות מסוימות מתייוונים וכולי, להראות לנו שאכן יש חוכמה, יש בזה חוכמה, והחוכמה הזאת גם באיזשהו מקום מצליחה, החוכמה הזאת גם באיזשהו מקום תופסת, כן? אז יש חוכמה ויש תורה, והחוכמה הזאת תופסת, החוכמה הזאת נמשכים אחריה. אז טוב, אז איך נדע להשתחרר מההונאה הזאת? איך באמת נדע לא להימשך, כן? אחרי ההונאה הזאת, הוא אומר, זה מלשון הונאה יוון, אבל יש פה הונאה, כלומר יש פה משהו להימשך אחריו. קודם כל צריך לדעת, וזה נכון, אני חושב, בעוד דברים שיצא לנו קצת לדבר, זה לא שאם אתה אומר שהיווניות נקרא לזה לא צודקת, ואנחנו חושבים אחרת, וחושבים שיש תורה בעולם, אז צריך להגיד ששם הכל שקר, שטויות, אבלים. לא, יש פה גם אמת מסוימת אולי, שהרמב"ם ייקח ממנה. זה גם לא שטויות ודאי, כן? יש כאן באמת חוכמה, ואפילו חוכמה שיש מה ללמוד ממנה באופנים מסוימים, כן? הרמב"ם ייקח מאיזה דברים טובים. אבל זה עדיין לא תורה. אז איפה בדיוק נקודת ההבדל שבין חוכמה לבין תורה? כן? את זה אנחנו רוצים לחתור כל הזמן, כן? אבל יוון מלשון הונאה, כי הנה הם כאילו התחברו לתורה. ויש דרך אגב הלכות מאוד מעניינות, שמראות כאילו על הקרבה שבין יוון לבין באיזשהו מקום ישראל, עד כדי כך. מין קרבה כזאת. יש הלכות שמראות קצת משהו בסגנון של קרבה שבין יוון לבין ישראל. יש בהלכות ספר תורה, יש בעוד הלכות שרואים דברים כאלה שהצד של יוון קרוב אפילו לצד של ישראל. כן? תמיד יגידו לך, רגע, אם זה יוונית זה שונה, זה קצת קרוב אלינו. כן? ואיזה מקום קרוב אלינו. אז אפילו משמעותית הלכתית, אבל עכשיו אנחנו לא גדלים כוח בצד הזה הלכתי, רוצים לראות את ההבדל העקרוני. יוון וישראל הבדל עקרוני, אבל זה חוכמה, זה לא חוכמה, זה כן חוכמה. אם זה חוכמה, צריך לדעת להבחין. למה להבחין? אולי נלך אחרי החוכמה, אז לא חס וחלילה, אנחנו רוצים ללכת אחרי התורה. חוכמה בגויים, ולא תורה, כן? אז מה זה תורה? איפה הצד של התורה? אך כל איש ישראל בו נקודת דבקות להשם יתברך, וזה הדעת שניתן לבני ישראל. כאן נראה הוא רומז על הנקודה, על השורש. אחרי זה, השורש הזה מתפצל לכמה דברים. מה השורש? שלנו יש דעת, לא רק חוכמה. מה זה הדעת? הוא אומר, קרבת השם. כלומר, אדם מישראל משתוקק לקרבת השם. התורה שאנחנו לומדים היא לא רק ללמוד כדי להשכיל, כדי להחכים, אלא המטרה העיקרית היא קרבת השם. כלומר, אתם יושבות לומדות תורה במדרשה, אז מה את רוצה כשאת לומדת תורה? רוצה להיות קרובה להשם. אבל למה זה? אז תתפללי כל היום, לא חשוב גם השכל, כן, להיות קרובים להשם. מאוד חשוב. אחרי זה גם הרגש ועוד דברים, כן? כמובן, אבל השכל יש לו מרכזיות, או נקודה מרכזית שהוא מוביל לנו, גם את הרגש, גם את הדברים האחרים הטוב. אז אנחנו צריכים את השכל שלנו, שיהיה קרוב להשם. אז אנחנו לומדים תורה. ולימוד התורה שלנו מוביל את החשיבה השכלית שלנו להיות קרובים להשם. אז יש לנו דעת, לא רק חוכמה. אז מה חוכמת יוון? זה לא המטרה. המטרה הייתה להחכים בשביל להחכים. אז פה נקודה משמעותית מאוד של הבדל. אתה רוצה להחכים בשביל להחכים, אתה רוצה להחכים בשביל להיות קרוב להשם. אצלנו זה דעת, שם זה החוכמה. חוכמה, אנחנו אומרים, בינה ודעת, מתנו בנוסחים בתפילות, כן? יש הרבה נוסחים, יש אשכנזים, ספרדים, עדות מזרח, כאלה, אחרי, חוכמה, בינה ודעת, דעה, בינה והשכל. מה עוד? ועוד. לא יודע, יש כמה וכמה נוסחים. אבל לכל פנים יש חוכמה ויש דעת. החוכמה היא חשובה, אבל היא צריכה להוביל לדעת. דעת אצל השפת אמת פה, אם אני מבין, זה החיבור שלנו להשם. איך הדברים מתחברים להשם. אז זה המטרה שלנו. אז אין לנו מטרה רק בחוכמה. אז חוכמה בגויים תאמין, אבל זה לא תורה. כי תורה זה קרבת השם. זאת אומרת, את לומדת, ואת ישר שואלת את עצמך בצדק. ואיך זה מוביל אותי לקרב אותי להשם? זו שאלה צודקת מאוד. כי אני לא לומדת רק בשביל הדבר. טוב, לא תמיד זה יהיה באופן ישיר, אני אוכל להגיד, הנה השיעור הזה קרב אותי להשם כך וכך. אבל אני יודעת בגדול, כן? מה המטרה שלי להיות, להתקרב להשם? כמו ישאלו אותך, אני מקווה כך, כן? מה המטרה שלי בשנת המדרשה, נגיד שלי? המטרה שלי זה לא, בוא נלמד ונסכין מה היהדות אומרת על כל מיני נושאים. אני רוצה להיות קרובה להשם דרך זה, כן? זאת המטרה. ויוון זה הונאה, כי הם לקחו דברים מסוים בתורה, רעיונות, יש רעיונות פילוסופי, אפילו תורה שבכתב נראה בהמשך, הם יכולים ללמוד ולספר לנו ולדייק לנו בפסוקים ולקרוא את התורה ולהבין כל מיני דברים, ולפעמים אפילו דברים נכונים שיהיה מה לקחת מהם. אבל זה לא תורה, כי זה לא במטרתו קרבת השם. אחר כך, אם הרמב״ם וגדולי עולם אחרים יקחו מזה לקרבת השם מצוין. אבל זה בעצמו, מה שהם מלמדים אותנו זה לא קרבת השם. זה לא המטרה קרבת השם. אני אגיד זה קצת בלשון חריפה, זה לימוד אקדמי, כן? אבל זה לא לימוד ישיבתי או מדרשי, או מדרשה, כן? זה לא מטרתו קרבת השם, אז זה מאוד משמעותי. זה יוצר פער מאוד גדול בין הסגנונות של הלימוד. כלומר, את מה שלא יוביל אותך לקרבת השם, את לא רוצה. את לא רוצה. את רוצה קרבת השם. אז לכן, אם יהיה משהו שלא מוביל לשם, זה לא המטרה שלך, כן? אם במדרשה אלך שהוא יפה יפה, אבל הוא לא מוביל אותי לקרבת השם. עכשיו זה השכלה כזאת. אז הוא לא ממלא את היעד שלו, כן? כי אני רוצה קרבת השם. ביוון זה לא הייתה המטרה. להחכים בשביל להחכים. אז הוא אומר, זה הייתה המלחמה. זה המלחמה היסודית שבין יוון לבין ישראל, כן? אחר כך תכף הוא יראה ביטויים של זה, אופנים שבהם הדבר מתבטא. אבל זה היסוד של ההבדל שבין יוון לישראל. זה קרבת השם או זה השכלה מלבד, כן? או השכלה מלבד, בסדר? הבדל מאוד משמעותי. כן, בין שני הדברים. ששוב אני אומר, את, אם יהיה לך שיעור שלא מוביל אותך לקרבת השם, תגידי, אז לא מעניינתי. אבל הוא שיעור מאוד יפה. יפה, זה לשם של יוון, אה? לבן זה יופי. שיעור מאוד, יכול להיות אסתטי, יפה מאוד. אבל הוא לא מקרב אותי, אז הוא לא עושה את המטרה שלו. וזה לא מה שאני רוצה. לא רוצה שיהיה יפה, רק. רוצה שיהיה קרוב להשם. זה הבדל. כן? זה הבדל מאוד משמעותי. אז אני חושב, זהו מתכווה מלשון הונאה שהם לקחו רעיונות דברים מאוד דומים, אבל השתמשו בהן לדבר שזה לא המטרה שלה. כן? זאת הייתה העונה כאן, זאת הייתה המלחמה הרוחנית, שמשהו ממנה גם מלווה אותנו עד היום, וכל חנוכה אנחנו מנסים לברר לעצמנו, כן, את הנקודה הזאת, שהמטרה שלנו קרבת השם. מכאן הוא ממשיך קצת, מזה יכול להכיר האמת. כך נעשה הנס דחנוכה בשמן. טוב, פה יש משהו, איך אני אגיד, של חומרים שהוא אומר, אני לא כל כך, אבל הוא אומר כאן, למה מדליקים בשמן? שמן יש בו סגולה זאת שנמשך אחר הפתילה עד טיפה האחרונה, והמים נשארים בסוף. טוב, אולי תסבירו אתם, אני לא, האמת מודה שאני לא כך מבין ויודע, אבל הוא אומר, אם יהיה לך מים ושמן, אז המים יישארו למטה, השמן יימשך למעלה אחר הפתילה. למה זה קורה? אין לי מושג, אבל אף אחד פה כנראה לא למדה את העניין הזה, כמוני שלא למדתי, אבל אם יש מים ושמן, אומר, השמן נמשך אחר הפתילה, המים יישארו למטה. סתם, למה זה? אתם גם לא... שמן צף מעל המים, למה? הוא קל יותר, אז זה הסיבה, זהו, תחיפש לי. היה קל יותר, אז השמן בכל אופן קל יותר, אז הוא נמשך אחר... אז הוא אומר, מדליקים בשמן להראות, אנחנו רוצים דבר שנמשך אחר הפתילה. מה זה להראות דבר שנמשך אחר הפתילה? שמן? להראות שהחוכמה שלנו, המטרה שלנו, להימשך אחר הפתילה, כלומר להימשך למטה. אין לה מטרה לעצמה, להישאר למטה. המטרה של הלימוד שלנו להימשך אחרי השם. זאת המטרה, זאת מגמת הלימוד. אז יש לנו מגמה בלימוד להימשך אחרי השם. אז זה מטרה, זה מגמה שאנחנו רוצים להימשך אחרי השם. כן? חוכמה, בינה, דעת. דעת להימשך אחרי השם. בסדר? אז זה מטרת הלימוד שלנו. מטרת הלימוד אצלנו. כיוון שזאת מטרת הלימוד שלנו, להימשך אחרי השם, אז זה מבחין בינינו לבין יוון. אז הוא מדמה את זה כאן, אנחנו מדליקים את החנוכיה בשמן. שמן נמשך אחר הפתילה. אחרי הפתילה עד הסוף, כן? טוב, מכאן שטוב להשתדל להדליק בשמן. אני בתור בחור בישיבה הדלקתי בנרו, רק בגלל שזה מסובך היה לי להתעסק עם השמן, רק אחרי החתונה שזה אצל אשתי, אז אני, אז כן מדליקים. היום זה יותר קל קצת נראה, אתה קונה מוכנים, יש כל מיני דברים נראה לי קצת יותר קלים. אבל כן, שמן זה מענה, זה יותר מעלה, כן? הוא אומר, השמן נמשך אחר הפתילה, זה אתה בא לעבוד. ואצלנו מטרת החוכמה להימשך למעלה, להימשך למעלה. אתם מדליקות פה? יש לילה אחד שמדליקים פה, לילה שניים. מעניין איפה מדליקים בחדרים, צריך לצור. יש חלון שבונה החוצה. מה? משהו כזה, או... טוב, אתם עוד לא יודעות, איפה שיגידו לכם. מה? כן. כן, איפה שיגידו לכם. יש לכם בכלל חלון החוצה? יש לכם חלון בחדרים החוצה? אז השאלה אם שם... אנחנו בישיבה היינו מדליקים בחדר, אז איפה בחדר אבל... לא, היינו מדליקים בחדר, אבל יש מזוזה מצד אחד, היינו מדליקים בפתח של החדר מצד שני. אבל זה בגלל שזה, אני לא יודע אם זה אותו דבר, זה היה מסדרונות בישיבה. הרבה בחורים מסתובבים במסדרון, זה כמו רשות הרבים כזה, שמסתובבים במסדרון. טוב, לא יודע. בכל אופן תשאלו, אבל על כל פנים, המטרה היא להדליק בשמן, איכשהו השתלשלתי לזה מהשמן. השמן הוא נמשך אחר הפתילה, כלומר אנחנו נמשכים למעלה. מטרת החוכמה להמשיך את הכל למעלה, זה המטרה. לא להישאר למטה, המים נשארים למטה. אז ביוון זה להשאיר את החוכמה למטה, כאן המטרה היא למעלה, וזה היה הישועה בחנוכה, היוונים רצו להטעות בני ישראל בחוכמה. אז היוונים רצו להטעות בני ישראל, כלומר, לומר לבני ישראל שאין צורך להימשך למעלה. אז יפה, אנחנו מדליקים בשמן ונר גם שנמשך למעלה, להראות מה זה מטרת החוכמה אצלנו, המנורה היא סמל החוכמה, מנורה, חנוכיה, שנמשך למעלה. מטרת החוכמה להימשך למעלה. כמו ביוון זו לא הייתה המטרה. ביוון המטרה לא הייתה להימשך למעלה. ביוון המטרה הייתה הלמטה ולא הלמעלה. הלמטה הייתה המטרה ולא הלמעלה. כן? הלמעלה כשהוא הופך להיות המטרה, אז ממילא כל מה שלמטה, גם אם הוא יהיה החוכמה הכי יפה בעולם. אבל זה לא מה שאת רוצה. כן? זה לא המטרה שלך. המטרה שלך תמיד זה לקדש את השם. לקדש את השם זה ללמוד תורה, כי זה מקרב אותנו להשם. לפעמים גם תלמדי בהמשך מקצוע ועוד דברים. לקדש את השם בעולם המעשה, אז תלמדי כל מיני דברים מעשיים, איך לקדש את השם גם למטה. אבל לא חוכמה כשלעצמה. אצל יוון היה מטרה חוכמה כשלעצמה. שזה לכל הדבר מאוד יפה, להחכים, פילוסופיה, הנה. אבל הוא אומר, זה לא היה מטרה להתקרב להשם. אז זה מאבד את כל המטרה ואת כל היעד שבחוכמה. שהמטרה והיעד שבחוכמה התפספסו, אז בעצם יוון גרמו לנו שאין לנו, אין מטרה לחוכמה הזאת. אין מטרה לחוכמה הזאת, אז בעצם בשביל מה ללמוד אותה, כן? זה היה חוכמה ללא מטרה, כן? חוכמה ללא מטרה. הדעת שלנו היא חוכמה עם מטרה. יש לנו מטרה בחוכמה הזאת, כן? שאנחנו רוצים להחכים ולהתקרב להשם, בסדר? אז זה אומר הבדל משמעותי בין יוון לבין ישראל. עכשיו הוא רוצה ללכת על עוד רעיון, והוא להבחין דרך זה שאמרנו, איפה בא לידי ביטוי ההבחנה הזאת? שאצלנו המטרה להתקרב להשם, וביוון המטרה חוכמה לשם החוכמה. איפה זה עוד בא לידי ביטוי? אז אומר, היוונים רצו לבני השם ברך די החוכמה, כי היה להם תורה שבכתב, מפורשת בלשון יוונית כדאיתא בגמרא. כלומר, היה תרגום של התורה ליוונית. אז יכול להיות דבר טוב. תרגמו תורה ליוונית, כדי שגם הם יוכלו להבין את התורה. אז איפה פה הבעיה? עד כאן חלק, כאילו נראה חלק טוב. דבריו של שן נאמרים בלשון של יפת, ואפילו התירו לכתוב את התורה בלשון היוונית. אז מה, איפה פה הבעיה? אז הוא אומר, שהעתיקו היוונים גם כן, התורה שבעל פה, מראה זה גם אדם, רצון הבורא יתברך, הוא עדות שאין שייך לשום אומה התורה רק מישראל. או, אז הוא אומר בעצם, יש ליוונים אפשרות לתרגם ליוונים את התורה שבכתב. זה יש, עשו את זה. בפועל, תרגמו את התורה שבכתב ליוונית. אז הדבר הזה היה. אז מה חסר? אם היה תרגום של התורה ליוונית, מה בעצם חסר? אין להם תורה, אין להם גמרא, אין להם תורה שבעל פה. אין להם חכמי תורה. למה כל כך חשוב חכמי התורה? חכמי התורה, הם לקחו מהתורה, את, כך אני מבין, את מה שחשוב לקרבת השם והביאו לנו. ואת הגמרא, כל התורה שבעל פה, זה לא היה מטרה של עצמה. אלא כל התורה שבעל פה, המטרה שלה הייתה שחכמים לקחו מהתורה שבכתב, ורצו ללמד לך איך להתקרב להשם. זה דבר משמעותי מאוד, כן? רצו חכמים ללמד אותנו, וזה לאורך כל תורה שבעל פה. הפרשנים, הגמרא, הם לא רצו סתם להחכים אותך. צריך לקחת נקודות מהתורה, ולהראות לך איך מגיעים מזה לקרבת השם. מה שלא מגיע לקרבת השם לא רלוונטי אצלנו בתורה שבעל פה. כן? לא רלוונטי אצלנו בתורה שבעל פה. אומר, היוונים גם למדו תורה שבכתב. הנה, זה ספר חכם התורה. והם יכלו לתת לו כל מיני פירושים, אבל אין להם מטרה, דווקא של קרבת השם. כן? כשאין לזה מטרה, זה עולם אחר לגמרי. לכן אצלנו מאוד חשוב ללמוד תורה מחכמים, כן? מדור לדור, מחכמים, ואתה מסתמך על גמרא ועל מדרשים. כן.
תרגמו את התורה
שבכתב, זהו. שבעל פה לא הצליחו, למזלם. שבעל פה לא הצליחו. שבכתב תרגמו, שבעל פה לא הצליחו. אז בכתב כן אפשר. משהו של מגע של תורה, בתורה שבכתב יש גם להם. אבל איך לתרגם את התורה שבכתב לקרבת השם? אין. אין. כמו שאת תקריא פרשת שבוע, ואת יכולה מאוד ליהנות. יש הנאה, תענוג סתם בלקרוא לפעמים, כן, תורה, ולראות מה הלך עם האחים, עם יוסף, כן. יצא אתמול קצת, שלמדנו את זה, אחים, יוסף, פרשות, ולנתח קצת, לנתח, חס ושלום, אני אומר, כן, טקסט ספרותי, מה? אפילו מעניין, באיזשהו מקום, כן. מעניין, זה עם אקשן שם, אה? יוסף, האחים, הם רבים, עושים ככה, עושים אחר. אפשר לקחת מזה גם כל מיני לקחים מוסריים, אבל זה לא בהכרח מביא לקרבת השם. אז זה מאוד משמעותי. וחכמי התורה שבעל פה, אבל הם לא ירצו. אם יש דבר שלא מביא לקרבת השם, אז הם לא יתעסקו איתו. ואם יש פירוש שלא מביא לקרבת השם, אז לא יגידו אותו. כי זה לא המטרה. אז מה, הם לא מעניין אותם אובייקטיבית? לא. לא. אפילו אם יש משהו שכאילו היה אובייקטיבית נכון, כן? אבל זה לא מה שמעניין אותך. מעניין אותך אם זה מביא אותך לשם, לידיעה, למטרה מסוימת. למטרה מסוימת. אז זה מאוד משמעותי ההבדל הזה, כן? למרות שזה דק, הוא אומר, לפעמים זה דק, אתה יכול לקרוא פירושים לתורה שבכתב. ויכול להיות לפעמים פירושים טובים, פירושים נכונים. אז אתה יכול מאוד ליהנות, וזה נראה אסתטי, בצדק, זה נראה מאוד יפה. אבל זה לא המטרה, אז אין להם תורה שבעל פה. אז מה אם יש לך תורה שבעל פה? זאת אומרת, יש לך מי שמפרש את התורה באופן מסוים כדי להוביל אותך למטרה. זה לא שזה לא האמת, זה האמת. הוא אומר פירושים מאוד אמיתיים, אבל האמת שבפירושים האלה, שהוא מביא את הכל למטרה, כן? לאידיאל, למטרה שאליה אתה רוצה לחתור ולהגיע, כן? אז אולי נמחיש את הדברים בדרך של דוגמה. בדרך של משל, אולי זה קצת יוצא בצורה הומוריסטית, אבל לפעמים קוראים סיפורים לילדים קטנים. סתם אתמול הזכרתי את ספר ילדים, פתאום עלה לי בראש גם הדוגמה הזאת. אתה קורא סיפורי ילדים, בסדר? אז יש שני סוגי קריאות שאתה קורא בהם ספרי ילדים. אחד, אתה קורא אותו, אתה קורא אובייקטיבית, אבל אתה רואה מסר לא טוב בספר או משהו. לא משנה, שהילד יראה מה כתוב, מה הסופר כתב. אחר כך תסביר לו. אבל אם אתה הורה מגמתי ולדעתי בצדק, אתה לא תקרא מה כתוב, אתה תקרא מה שאתה רוצה שיהיה כתוב. כלומר, אתה תפרש את הדברים באופן שיוביל את הילד לאיזה מסר חינוכי, כן? לאיזה מסר שאתה רוצה להוביל אותו. אז מה צודק יותר? איזה הורה צודק יותר? כאילו הכי צודק מה? לקרוא מה שכתוב? אבל יש לך מגמות, בצדק יש לך מגמות, כן? טוב, זה קצת מסוכן מה שאני אומר. אז מה, חכמים פרשו את התורה לא לפי האמת? חסר את זה האמת. רבנו של עולם שנתן תורה שבכתב, רצה שחכמים יפרשו אותה באופן הזה שמוביל לקרבת השם. זאת הייתה המטרה. אבל אפשר גם למצוא בתורה, כאילו לפרש אותה באיזה מין אופן אובייקטיבי כזה, שלא מוביל לקרבת השם. אז זה יכול להיות יפה. כמעט אני הייתי אומר לפעמים, זה כאילו נראה יכול להיות נכון, יש פן כזה. אבל זה לא המטרה שלנו. זה לא המטרה של נותן התורה, של הקדוש ברוך הוא. מילא זה גם לא המטרה שלנו. כן? זה לא מגיע אל המטרה, זה לא מגיע אל היעד. זה לא מגיע אל המקום הנכון. כן? זה לפעמים הולך גם באופן כזה שאת מספרת איזה סיפור, איזה תלמידות שלך, או לא משנה, את מספרת סיפור לחניכות שלכם, או איזשהו סיפור, אבל אתם משנות חלק מהעובדות של הסיפור. זה לא פייר מה שאתם עושות. למה לא תספרו את הסיפור כמו שהוא היה? יש לכם מגמה בסיפור, כן? אתם רוצות להראות בו משהו. טוב, זה כבר יותר עדין, כי לפעמים אתם ממש משנות כל מיני דברים, כן? בשביל להגיד משהו מסוים. אבל לנו בהחלט יש מטרה. רוצים להגיע למטרה מסוימת. אנחנו רוצים להגיע למטרה של קרבת השם. אם הדבר לא מגיע למטרה שלו, אז בעצם זה לא מה שאנחנו רוצים, כן? זה לא מה שאנחנו מעוניינים. אז המטרה של קרבת השם היא זאת שמנחה אותנו. אז צריך לדבוק במטרה. כן, כן.
רב, אין לנו חשש שלאור
הדבקות
במטרה
גם נשנה בסוף התורה? תראי, זו שאלה באמת גדולה. הנה, את רואה, למשל, בפרשיות שאנחנו עוסקים, אז חז"ל אומרים, כל האומר ראובן חטא, זה קרה קצת פרשיות קודמות, נגיד, אינו אלא טועה, או לומדים על דוד המלך, ויש מי שיגיד לך, מה זאת אומרת? בוא נלמד פשט, רק פשט, לא מעניין אותנו. מה בדיוק כתוב בפסוקים על דוד המלך? אז באמת בפשט, נזרקה לי דוגמה כזאת, כן? אז בפשט באמת של הפסוקים כתוב, שבאמת דוד המלך עשה חטא. אז מי שמתעקש איתך, אבל חז"ל אמרו, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה, הוא נתן לגט, לאוריה נתן גט שלך לאשתו, לא ניכנס כן לכל הפרשייה הזו, אוריה נתן בסוף גט לאשתו, אז זה כן היה, היא לא הייתה בסוף אשת איש לגמרי, כן? ודוד היה לו כל מיני מחשבות שהתאימה לו, לא יודע, כל מיני פירושים ופירושים שונים שאפשר להוציא מדברי חז"ל. אבל יש מי שיחס עליך, כאילו אולי בצדק, אבל את עוקרת את הדברים מפשוטם, מה שנכון. וגם בכל האומר ובן חטא אינו אלא טועה, אנחנו עוקרים דברים מפשוטם, כתוב הישכב וכו', כן? וגם עוד דוגמאות, כן? מן הסתם, לא עלה לי בראש שלי כרגע. נגיד דברים פשוטים. הנה, אפילו כשאנחנו לומדים על יוסף ואחים. יאללה, בוא נלמד. היה קנאה בין יוסף לאחים, ולכן האחים עשו כך. אבל זה נורא והיום שאחים רוצים להרוג את אח שלהם. טוב, אבל זה מה שכתוב בתורה, זה מה שנלמד. טוב, אז יש פה עוד טעויות, זה לא רק. אבל אני כאן, אפשר להגיד, וגם הדברים להשיב על זה. אני כאן הולך בפן הזה, אנחנו לא חוטאים להם, אנחנו יודעים שנותן התורה רצה שנוציא מפרשת יוסף ואחים, מכל הפרשיות, איך אנחנו דבקים בהשם דרך. אז זה חשוב, זה כבר נקודת מוצא אחרת, כן? אז זה נקודת מוצא אחרת. אנחנו רוצים לקחת מזה את קרבת השם, כן? וזה חשוב. אנחנו רוצים לקחת מדוד המלך קרבת השם, כן? אז זה נכון. זה מוביל אותנו קודם כל ליחס. אני לא אומר, בפרשיות האלה יש עוד דברים שצריך להשיב. זה קודם כל היו אנשים אחרים, באמת, השבטים היו אנשים מאוד עילאים. דוד היה אדם מאוד עילאי. זה גם לפי האמת, אני חושב כך. אבל גם נקודת המוצא הזאת, זה שמאוד חשוב להגיד אותה כל כך. אנחנו באמת לא רוצים להיות אובייקטיביים. אנחנו רוצים סובייקטיביים. או רוצים, חז"ל רוצים לכוון אותנו למקום מסוים. נכון? כי זה באמת מטרה מסוימת. שאנחנו לומדים. את לא לומדת, לא את, כולנו, כולם פה, כן? כולנו, את, כולכם, אתם לא לומדים במדרשה, כולנו לומדים, לומדים במדרשה, כדי ללמוד, להסתכל על התנ״ך, ועכשיו אני אקרא את הפרק אובייקטיבית, מה כתוב? אני רוצה לקרוא אותו סובייקטיבית, אני רוצה להבין, לאן זה מוביל אותי בקרבת השם, כן? למה עכשיו במערת המכפלה אני אתפלל יותר טוב? כי למדתי פרק בתנ״ך. אני חושב שזה בהחלט שאלה משמעותית. זה מעניין אותי. כי אני לא רוצה רק לראות מה כתוב, צריך לאן מוביל אותי מה שכתוב, כן? אז יוון זה מלשון הונאה. כי יוון לקחו את הלימוד, והפכו אותו לטקסט. בוא נראה מה כתוב. לא, זה לא שם. כן? הלימוד הוא לא מה כתוב, רק, גם, אלא הרבה מאוד ומשמעותי לאן זה מוביל אותי מה שכתוב. כן? אני במדרשה לא בשביל לראות מה כתוב, בשביל לראות לאן מה שכתוב מוביל אותי. אז זה הבדל בין יוון לישראל. כן? והתרבות היוונית היא מאוד רצתה לקחת אותנו למקום שאנחנו כאילו אובייקטיבי. זה מושך כאן לפעמים, זה יפה, זה אסתטי. אתה מסתכל ומתבונן בזה כאילו מבחוץ. מה? אתה לא חלק מהאירוע, אתה לא חלק מזה, כן? זה לא אמור לקדם אותך ואתה חלק מזה, לא. האירוע הוא מה שכתוב שם. לא נכון, האירוע זה אנחנו, כן? אז חז"ל רוצה להקריא שהאירוע זה אנחנו. אנחנו רוצים לבוא לקרבת השם דרך מה שכתוב. אז איפה האירוע נמצא? האירוע נמצא בתוכנו. האירוע הוא אנחנו בעצמנו. וואו, זה מעניין. אנחנו זה האירוע. כלומר, אנחנו רוצים להתקרב להשם דרך זה. אז בואו נראה איך זה עוד בא לידי ביטוי, כאן זה נקודה מאוד מעניינת. אז נקודה אחת, אנחנו רוצים חכמים, שיפרסו לנו איך מביאים לקרבת השם, עוד דבר. וזהו עצמו מצוות הנרות, שאין בו טעם, בשביל להוראה הוא צריך. אז הוא הולך כאן על עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר, מה מסמל את המנורה? המנורה מסמלת דבר שאנחנו לא מבינים אותו. המנורה במקדש. כי השאלה נשאלת, וכאן הוא מביא את השאלה מהמדרש, וכי לאורה הוא צריך? מה? השם צריך שנעיר לו במשקל? כאילו ככה המצווה הזאת נראית. אנחנו מתאמצים, אנחנו מדליקים לרות, והחנוכיה היא זכר למנורה שבמקדש, כן? הרבה מקומות מופיע כך, מין הקבלה כזאת, חנוכיה זכר למנורה שבמקדש. מנורה שבמקדש זה שאלה מאוד גדולה, מה השם צריך את האור שלנו במקדש? מה הוא לא יכול להעיר לבד? אז מה התשובה? מעניין, הוא אומר, עזוב את התשובה. אנחנו לפעמים רוצים לעשות דברים בלי להבין. זה קצת דבר מחודש, אני חושב, כן? טוב לנו שאנחנו לא מבינים. לעשות דבר בלי להבין, זה נפלא ודווקא בחנוכה. המנורה היא כנגד המנורה שבמקדש, והמנורה שבמקדש הייתה דבר שאנחנו לא מבינים. למה כל כך חשוב לעשות דברים שאנחנו לא מבינים? אנחנו רוצים להראות, המטרה שלנו היא לא להבין, היא לעבוד את השם. ואם השם אמר, תדליקו מנורה במקדש, מצוין לנו מזה. אבל אנחנו לא מבינים למה. מה, השם צריך את האור שלנו? לא משנה. אנחנו רוצים לעבוד את השם. ההבנה היא צ'ופר, היא דבר נוסף, כן? אבל אולי תפעמים את לא מבינה, את לומדת הלכות שבת, ואת לא מבינה מה זה משנה אם אני לקוח את העוף מהעצם או את העצם מהעוף, כן? העוף מהעצם מותר, זה אוכל מפסולת, ואתה אומר, לא שיעור בלכות שבת, אבל את העצם מהעוף אסור. אז מה זה משנה להשם מה אני אקח ממה? אז מעבר לזה שאולי נמצא גם איזה טעם, אנחנו אוהבים לעשות גם דברים שאנחנו לא מבינים. כי הדברים שאנחנו לא מבינים ממחישים, אומרת ההבדל בין ישראל ליוון. כי אצל יוון לא מובן, לא קיים. כי כל המטרה היא להבין. וברגע שכל המטרה היא להבין, אז באמת הלא מובן הוא לא קיים. אבל התורה, וישראל שמקיימים את התורה, תורה בישראל תאמין, המטרה היא לא להבין. אלא המטרה היא, האם ההבנה מתקבל, מובילה אותי לקבועת השם. ולפעמים אני לא מבין, מצוין לי את זה. טוב לי עם זה. לפעמים כמעט טוב לי עם זה יותר. אני ממש מרגישה עבד של השם כשאני עושה דברים לא מובנים. טוב, אבל טוב להבין. לכתחילה כן טוב להבין. טוב שיש כאן דברים שנשארים לנו לא מובנים. מה? לא יודעת למה האשכנזים, או לפחות חלק, אולי גם הספרדים, לא שמים על הפלט הדבר שיש בו קצת רוטב. אז אולי אפשר גם להסביר בזה. אבל נניח שאני לא יודעת. על הכיפת. אז אני שמחה לעבוד את השם. אבל אני לא מבינה. אולי לפעמים מה שאני לא מבינה, נותן לי דווקא פן חזק בעבודת השם. אני שמחה לעשות מה שאני לא מבינה. מה? האשכנזים לא אוכלים קטניות בפסח. טוב, זה באמת לא מובן. מה, קטניות הם חמץ? אז טוב אולי לפעמים שיש משהו לא מובן. לא מובן. אז אך לא יבן, זה טוב לנו הלא מובן. כי הלא מובן מוביל אותנו למקום שזה גורם לנו מעלה עוד יותר גדולה ועוד יותר ענקית בקרבת השם. וואו, זה מעלה יותר גדולה באיזה מובן. כי אני רוצה לעשות דברים גם לא מובנים. כי אז אני מרגישה עובדת את השם חזק. אז אנחנו עושים לו טיפשים כאלה, לעשות רק דברים לא מובנים, זה כבר הקיצוניות השנייה. לא, ברור שאנחנו רוצים לעשות בעיקר דברים מובנים. כן? ולהבין, והנה אנחנו עומדים במדרשה, למה יש חנוכה ומלחם ככה ואחרת. אבל בסוף נשארים לנו גם דברים לא מובנים. בסדר, זה טוב. זה ברכה לא מובן, הוא אומר. אז המנורה במקדש הייתה, היה בצד מאוד לא מובן. וכי לאורה הוא צריך, מה השם צריך שנעיר לו? אז מה התשובה? אומר, אל תרפש תשובה. אולי לפעמים אחר כך יהיה גם תשובה, אבל אל תרפש תשובה. תרפש את התשובה בזה שאנחנו לא רוצים להיות יוונים להבין הכל. אלא בזה שהשם רצה את זה. השם רצה את זה תשובה מצוינת. קודם כל, כן? אבל זו לא תשובה מתאימה ליוון, זה מה שאנחנו רוצים להראות. שאנחנו, המטרה, גם של ההבנה שלנו זה לעבוד את השם. אז לכן לפעמים לא נורא לנו שאנחנו לא מבינים. כן? לא נורא לנו שאנחנו לא מבינים. נעשה דבר כי אנחנו לא מבינים, מצוין, נעשה אותו כי אנחנו לא מבינים. אז הלא מובן משליך גם על המובן. גם כשאנחנו מבינים אנחנו לא עושים כי אנחנו מבינים. אנחנו עושים כי השם רוצה. אנחנו גם מבינים מצוין שאנחנו מבינים. לפעמים אנחנו לא מבינים, כן, אנחנו לא מבינים. אבל אנחנו עושים דברים כדי להתקרב להשם. וזה שהמטרה שלנו בסוף היא קרבת השם, זה דבר נפלא. זה המטרה, כן? זה האידיאל. לקחת את, 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 את מה שכתוב בתורה ולחשוב איך את כל זה מקדם אותי לעבוד את השם. אז זה לא מובן, יש בו דבר מאוד חשוב גם בלקרב אותי ולעבוד את השם, כן? כי זה טוב שזה לא מובן. לפעמים, שיש כמה דברים לא מובנים. והמנורה לא מובנת, הוא אומר. אז מצוין. אז ככה אנחנו נבחים בינינו לבין יוון. כי אצל יוון לא מובן, לא קיים. ואצלנו לא מובן, אומר לפעמים, זה הקיים. זה לא מובן, אז כנראה זה מאוד אלוקי. זה מובן למעלה. עכשיו יש גם דברים שמובנים לנו למטה. מצוין. גם דברים שמובנים לנו למטה. אני זוכר שאמרתי לכם אולי פעם, שכשלמדנו במדרשה, הלכות שבת, אז הייתה בת אחת שממש היה לה קשה, ואני זוכר את כל השאלות האלה, עם הפלטה ועם הזה, עד שהיא נטשה את השיעור פעם בחמת זרה. אמרה לי, תשמע, לא מבינה כבר, אין לי כוח כבר לזה. זה שמה לפלטה, זה לא שמה לפלטה. זה כן ולא, זה כן ולא. אני מקווה שבעלי כן כן נמצא בשיעורים האלה, אני לא, זה לא, לא, בהצלחה לכולם, כן, לא, היא לא פה. טוב, לא, לא יכולתי להבין אותה באיזה מקום, אולי זה גם הייתה אבי, כזה, אבל מה, יותר מדי דברים כאלה נשמעים לפעמים לא מובנים כאלה, מה? כלי ראשון, כלי שני, זה חם, זה כך. עזוב אותי, אמרת, לא יודע, עד כאן, לא רוצה. טוב, אז א', צריך להשתדל כן להסביר דברים. אני בא להגיד שאולי בזה לא השתדלתי מספיק, צריך להשתדל להסביר, כמה שידינו מגע צריך. אבל נקודת המוצא היא לא מה שאנחנו מבינים. נקודת המוצא היא כי זה השם אמר. זה קשה לפעמים ככה, נכון? יש לנו נטייה צודקת להבין. זה שייך לנעשה ונשמע, כמו שקיבלנו את התורה. כן? שזה נעבר. זה סגולה לישראל. לעשות ואז להבין. כן? אז למה לעשות אם אני לא מבינה? לא, כי אני נורא רוצה את קרבת השם. זה מוטבע, הוא אומר, בכל יהודי, הרצון העמוק הזה להתקרב להשם. מתוך זה הוא אומר גם נעשה ונשמע. הוא מוכן להבין גם אחרי שהוא עושה. למרות, ולא לתלות תעשייה שלו בהבנה, כן? למרות שגם ההבנה היא דבר מאוד חשוב. וואו, זה יסוד, יסוד. הוא אומר אצל יוון, בשום פנים ואופן לא יהיה נעשה ונשמע. רק נשמע, אפילו לא נעשה. נשמע, לא בטוח שנעשה אפילו, כן. נשמע, נבין. להבין זה הדבר הכי חשוב. להבין ולהבין ולהבין. אצלנו, לא הלהבין הכי חשוב, אלא לעשות, ואחרי הלעשות להבין. להשתדל להבין כמה שאת יכולה. אבל זה לא שבזה זה שתנו. ועד רבה, עצמך לפעמים באיזה שיעור הלכה שהוא לא מובן. או לא. אבל את עושה לפחות, כן? זה שיעור הלכה כזה שמדבר על נת ברנת, על זה, על ההוא. ואת, איפה הקרבת השם בסירים האלה, מה? שזה באמת שאלה לפעמים. אז בסדר, אז את משתדלת להבין הרבה דברים. אבל יש דברים שזה בסדר, כי זה השם רוצה לעשות כך. אז אני קרובה לשם דרך זה שאני עושה דבר גם כשהוא לא מובן. אז גם זה מקרב אותי לשם, כן? למרות שאני לא יודעת מה זה בדיוק הנת ברנת, אבל זה מוביל לקרבת השם דרך זה דווקא שאני לא מבינה. אבל אני עושה. כי בסוף, לא את ההבנה שלי אני חווה, את גבוהת השם אני חווה שם, כן? רחמי ישראל אמרו שככה באופן כזה שלא נערבה בין בשר לחלב, זה יוביל לקרבוהת השם. למרות שלרב קוק יש הסברים, למה לא לערבה בין בשר לחלב, כי חלב זה מהחי, ובלבלתי... לא, כן, חלב זה מהחי, אבל זה מהצד הטבעי שבחי. בשר וחלב, נכון? חלב זה מהחי, מהצד הטבעי שבחי, בשר זה אחרי ששוחטים, קיצור כל מיני... סברות, הסברים, יש כן כל מיני הסברים, מאוד נזרים, בערבוב של בשר עם חלב, מהצד הטבעי, מהצד שבן אדם שוחט ועושה, כן? כל מיני הסברים, של... לא להרבב בין הדברים, וגם לזכור משהו שזה שאתה שוחט ואוכל, זה קצת בדיעבד, החלב יותר לחצקי, לא יודע, כל מיני הסברים שיכולים להיות. אבל בכל אופן, בסוף, אתה שמח שזה לא מובן. כי יש גם צדדים לא מובנים. אז הוא אומר, השפת אמת, זה הבדיל בינינו לבין ישראל. כל מצוות בית המקדש הקורבנות, הכל היה לצורך ולכפרה. אבל הנרות היו רק לעדות. הוא אומר, מילא קורבנות אתה עוד מבין. אתה מביא קורבן לכפרה, זה יותר מובן. אתה לומד, חטאת, ואשם, והבהמה באה במקומך, כן? זה יותר מובן. המנורה, מעניין שככה הוא לומד פה. המנורה זה הדבר הכי לא מובן במקדש. היא אולי נחמדת יותר להדליק וזה, אבל לא מובן. מה, הכי לא רע הוא צריך. הקורבנות לא שאלו מה השם צריך את הקורבנות. כי זה כאילו הקרבת את עצמך, הרמב"ן אומר, כן? יש כאן משהו שהוא בחינת תפילה, יש כאן משהו שהוא יותר מובן. המנורה, הנרות, באמת הייתה שאלה וכי לאורה הוא צריך. למה אז באמת מדליקים? אז אולי יהיה תשובה אחר כך, אבל הוא אומר, אל תחפש אותה. דבר ראשון, תגיד מדליקים כי מדליקים. איזה יופי שמדליקים, אה? אתם יודעים שגם בנרות חנוכה יש פן כזה, למרות שזה לא לגמרי, כי נרות חנוכה כן מדליקים לפרסם את הנש, ושאנשים יראו, כן? ויש כאן פרסום, אז דווקא בנרות חנוכה יש קצת שהוא מובן, כן? למרות שזה לא תלוי בך, לפעמים אתה מדליק והנס לא יתפרסם, אבל נרות חנוכה דווקא הם קצת מובן, הם נגד מנורה שבמקדש, אבל דווקא משהו מובן יש בהם, כן? אתה מפרסם את הנס לאחרים, אתה מראה את הנס לאחרים, משהו מובן כן יש, אבל זה כנגד המנורה שבמקדש, ששם הוא אומר שום דבר מובן אין. אז מצוין. אז אתה עושה דבר מובן לזכר דבר שלא היה מובן. אבל מצוין שהוא לא היה מובן, כי הוא מבטא את ההבדל שבין יוון לישראל. שזה הנקודה שהוא רצה להבליט. עוד נקודה שהוא מביא, הנרות היו רק לעדות של השורה בישראל, נר מערבי, היה דולק בנס. אבל בכלל סביבה שיבוא זה מבני ישראל. הוא אומר, יש כאן עוד נקודה, נר המערבי היה דולק מעצמו, היה דולק בדרך הנס. ובכל זאת היינו מצווים כאילו להראות שאנחנו מדליקים אותו בעצמנו. מביאים שמן, מדליקים אותו בעצמנו. זה היה מין... דבר שהיה בנס, וגם אנחנו מביאים אותו בעצמנו. אז אם זה בנס, למה צריך להביא בעצמנו את מה שקרה בנס, את מה שכבר קרה בלאו הכי בנס? זה אותה נקודה, שזה יישאר לא מובן. כאילו יישאר לא מובן, זה בעצם נר שיכולה לדלוק בנס. ובנר שיכולה לדאוג בנס גם בלעדינו לגמרי. בכל זאת ההשתדלות שנדליק אותו בעצמנו, זהו. שישאר לא מובן, כן? להשאיר את הלא מובן. בסדר? שזה הייתה המטרה. המנורה שבא מכל המנורה לא מובנת, לא ראו צריך. נאום מערבי גם לא מובן. בסדר גמור, כן? למה אוכלים סופגניות בחנוכה? למה אוכלים דרך אגב? כן, נס פח השמן, כן. אז למה אוכלים לביבות? גם כן יש בן שמן. אז זה נחמד כזה, עושים כל מיני דברים. רציתי להראות דבר שהוא קצת לא מובנים כאלה, כאילו. כל זאת סופגניות, יש בהם שמן, והשמן, קצת כזה רחוק. בסדר, יש כל מיני מנהגים בזה שבסוף, העיקר שיש מנהג כזה, ועושים אותו. בסדר, שיהיה גם לא מובן. אז מה יצא ככה ככה, כי שם יש איזה הסבר, זה כנגד השמן, בסדר. אבל בסוף כן יש מטרה, כן? יש מטרה להתקרב להשם. זו המטרה העילאית, כן? זאת המטרה העילאית שלנו, בסדר? אז בוא נראה. והכלל כי כל מצווה שאינה נודעה לאדם היא עולה במקום גבוה על גבוה. לכן מצווה מנורה בני ישראל ידעו נאמנה שאין זה מצד מעשה, לכן לא שלטה בו מגע נוכרי, וזה עצמו משהו חתום בכל מקום גדול, חסד עליון, כפי זה מקום מעשה אין שולט בו ידי זרים. לכן המנורה החזיקה בני ישראל בגלות יוון ונעשה להם זה הנס. אז מטרת הנס הייתה, מטרת הנס הייתה, מטרת הנס של חנוכה הייתה דווקא במנורה להראות מול יוון, כן? שאנחנו לא מבינים. אז בואו נסכם ונוסיף עוד איזה רעיון. סיכום, קודם כל, המטרה של חנוכה בגדול, להראות מול יוון. ומה תרבות יוון? יופי, חוכמה, בלי קרבת השם. יופי, חוכמה, בלי קרבת השם, זה הרבה הרבה חוכמה גדולה שיש. אבל אין בתורה שבעל פה, אמרנו, כן? אין בתורה שבעל פה, אז זה דבר חשוב. אין פה תורה שבעל פה, אין פה חכמים. אין פה חכמים שמורים לך איך להתקרב להשם. אין, יש פה חוכמה, אין פה דעת. כן? חוכמה יש ביוון, אבל זו חוכמה בגויים. אין פה דעת של קרבת השם. הדעת של קרבת השם, תורה שבעל פה, חכמים, איך שהם מובינים אותנו, לקרבת השם, דרך התורה, זה הדבר חשוב לנו. תוספת, לכן גם הלא מובן, הוא מאוד משמעותי. כי הלא מובן יותר מהמובן. חשבתי לאור כל זה, אז קצת אני לוקח אותנו לרעיון שדיברנו בו אתמול, אז מתנצל, ואין שאני אתמול שאני קצת חוזר על דברים. אבל בכל זאת זה רעיון שמאוד מצחן בעיניי, וזה משפת אמת בפרשת וישב דווקא. הוא אומר, ביקש יעקב לישב בשלווה, אז הזכרתי אתמול, איפה זה הצליח לו, לישב בשלווה? אז אומר השפת אמת, בחנוכה ובפורי. שם הצליח ליעקב לישב בשלווה. או אז למה דווקא בחנוכה ובפורי? אז הוא אומר, שבת ויום טוב, זה גם. שבת ויום טוב, זה לא ימות חול. זה ימים אחר. אז נכון ששבת ויום טוב אנחנו חוגגים, אנחנו עונג שבת, שמחת יום טוב. אבל עדיין זה לא יום חול. זה יום קדוש. יום טוב, זה יום קדוש. וחנוכה, ימי חול, מותרים בעשיית מלאכה. חוץ מנשים, שיש להם איזה רוח הקודש ולא נהגו לעשות מלאכה, בזמן הדלקת נרות, אני חושב, כן? מה זה מלאכה? אני לא יודע בדיוק, אם גם לסרוג, או גם יש כל מיני דעות, נכון? לא נהגו בעיקרון לעשות מלאכה נשים, בזמן הדלקת נרות, כמדומני, חושב. כן, בזמן הדלקת נרות. אבל בעיקרון, חנוכה הוא זמן שלא נאסר במלאכה. יום חול, קדוש. בידי רבנה, קדוש מידי רבנה. אז שפת אמת אומר, בפרשת וישב, יעקב ביקש לישב בשלווה, זה יתקיים בחנוכה ובפורים, שהם ימים שהם ימי חול. למה דווקא בהם? כי לקדש את החול ולהראות שהחול גם הוא קודש, כן? זה נקרא לישב בשלווה, שהעולם הזה גם הוא קדוש. ביקש יעקב לישב בשלווה בעולם הזה, אז שם אמר לו, אין דבר כזה, רק בעולם הבא. ושבת אם אין עולם הבא, וגם חג יש בו צדדים שמעל העולם הזה. חנוכה ופורים, זה שלווה בעולם הזה, זה יום חול, זה מותר בעשיית מלאכה. שם מותר לך לברור גם את העצם מהעוף ואת העצמות מהדגים ולשים על ה, לא על הפלטה, על האש, כל דבר שאתם רוצים ולאכול לביבות ישר מהאש, כן? זה ממש יום חול, לכל דבר ועניין. אפילו המסיבות שעושים שם זה ככה מהצד, אבל זה יום חול, לכל דבר. זה מוזר כזה, מדליקים נרות, עושים כל מיני דברים שהם קודם, אנשים באים מהעבודה, אופס, רגע, צריך להדליק נרות, צריך זה, צריך זה. תמיד בישיבות יש מאבק קשה בין הישיבה לבין התלמידים, שבאופן טבעי ופשוט התלמידים שבישיבה רוצים תמיד שיהיה קצת יותר חופש חנוכה, והרבנים מנסים להוריד יום משם, להוסיף יום מפה, כן? אז זה תמיד מאבק כזה, חנוכה זה יום חול, זה יום רגיל, זה לא שבת, זה לא יום טוב, זה יום חול רגיל, צד שני זה יום קדוש. שמדליקים בו נרות, כן? שיש בו קדושה, שאומרים בו הלל, כן? אז זה יום קדוש. אז אומר השפת אמת, יעקב ביקש לשם בשלווה, אז הוא הצליח לו בחנוכה ופורים. שיהיו ימות חול קדושים. בעצם זה מראה לנו שכל ימות החול, בסוף, 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 צריכים להיות קדושים. צריכים להיות קדושים. המטרה להראות שהחול יכול להיות קדוש. אז זה ממש אנטי-יוון. כן? כי התרבות היוונית אמרה, יש חול בעולם. הוא לא קדוש. החול בעולם לא קדוש. יש שכל של חול. שכל האדם ביסודו הוא שכל של חול. זה אמרה תרבות יוון. ואנחנו אומרים לו, אדם בחול, בעולם החול, בעולם החומר, מסוגל להתקרב להשם. החול יכול להיות קדוש, כן? יעקב רצה להראות שהעולם הזה יכול להיות קדוש. אז זה הצליח בתור שאיפה. בחנוכה פורים זה הדגמה שזה גם מצליח בפועל. שזה גם מצליח בפועל. כן, איזה בחור אמר לי, תאר לך שלא היה חנוכה ופורים. איזה מייבש היה, חורף שלם, מה? רק עם החגים דאורייתא. היה קשה, היה אירוע קשה, כן? אפילו עם חנוכה בשנה מעוברת זה קשה, זה. חוץ מטו בשבט שבאמצע, ולא עשו לטו בשבט חול המועד, זה קצת פסלה, לא סתם, אבל בקושי עושים את טו בשבט עצמו, כן? אבל זה לא ממש מופיע בתור חג. אבל חנוכה ופורים, ימי חול קדושים. זה באיזה מובן אנטי יוון. אומר עשה את אמת, יעקב בגלל שישב בשלווה, הצליח לו בחנוכה ופורים. שיהיה ימי חול קדושים. ואיזה חידוש. אז זה קצת קשור, קשור אני שצריך למה שאנחנו לומדים. השכל היווני הוא שכל של חול, בסוף, אבל בלי קודש. אז יש חול, לחיות את החול. השכל שלנו כאילו בא מעולם החול, רוצה לקדש, או לא רק רוצה, מצליח לקדש אותו, להעלות אותו, כן? כמו המנורה, כמו הנר של המנורה שעולה למעלה. לקחת את החול, לרומם אותו למעלה. לקחת את השמן, להמשיך אותו אחר הפתילה. לרומם את כל החול לכיוון למעלה, כן? אז טוב דווקא זה יום חול. פעם שהיה מסיבת חנוכה בישיבה, אז דיבר אחד האברכים, הוא אמר שבחנוכה הולכים בלי חולצות לבנות. הרבה פעמים. אפילו בלי חולצה לבנה. זה היה קצת פשלה, כי במסיבה היא דווקא היה לי חולצה לבנה. אבל הוא אמר שהולכים, אני חושב של עוד אנשים, אבל הוא אמר שהולכים בלי חולצה לבנה, כי להראות דווקא שזה חול, אף זה קדוש. זה הביקש לי שם בשלמה. לקחת את החול, לקדש אותו. טוב, אני לא רוצה להגיד לכם, אני לא, תלכו עם חולצה לבנה או לא, זה לא הפרט המרכזי. כן? יש כאלה שגם בראש חודש לובשים חולצה יפה, חולצה לבנה. אני לא נהגתי כך, אבל יש כאלה של המנהג כזה, אני חושב, גם בראש חודש, לבוא בגדים יותר יפים, כן, או חולצות לבנות. טוב, מנהגים שלי. אבל בכל אופן, בחנוכה הוא דיבר על זה, שאפילו לא לובשים חולצות לבנות. העיקר להראות שזה חול. אבל מול יוון. האם החול יכול להתקדש? כן, החול יכול להתקדש. זה הרעיון, כן. החול, שהוא חול, עולם של חול ממש, את עסוקה, את עושה מלאכה, אולי אפילו לובשת בגדים של חול. אבל זה חל, זה קדוש. כן? אז השפת אמת אומר, זה נקרא ביקש יעקב להישב, בשלווה, כלומר בתוך העולם הזה יש קודש. אז זה הצליח, לא לגמרי. הנה, השם קפץ עליו ואומר, תזלב, הוא גזו של יוסף, כן? בסוף לא הצליח לגמרי. בסדר, אבל בחנוכה כן. חנוכה זה מראה שיש משהו, אפשרות כזאת, שהחול יהיה קדוש. דווקא להיכנס ביוון, אה? שרצו להראות עולם שלם של חול, אבל הוא לא קשור לקודש. לא אנחנו רוצים זה עולם של חול, עולם של חול, קשור לקודש, כן? הלימוד שלנו קשור לקודש, לקרבת השם, כל השנה, כן? ובפרט בחנוכה, הלימוד מוביל לקרבת השם, לא כמו יוון של סתם חוכמה, גם הלא מובן. אנחנו אוהבים אותו, כי בסוף הוא מקרב אותנו להשם. וכולו חג של חול, קדוש. חול מלא קודש. חול שהוא מלא קודש. אז חוץ מהאנשים שלא נהגו מעשיית מלאכה בזמן הדלקת לרות, כל השאר מותר בעשיית מלאכה. זה חשוב שהוא יהיה מותר בעשיית מלאכה. תעשה מלאכה, תקדש אותו, כן? פעם הילדים שאומרים לי, זה החג הכי כיפי באיזה מובן, זה מותר לך לעשות הכל, אבל כיף, המשפחה בבית, זה מין חג כזה שהוא מצד אחד חג ומצד שני חול. אז זה כאילו נמוך יותר מהחגים מדאורייתא שלא עושים מלאכה, אבל הנמוך הופך להיות גבוה במובן הזה שאתה רוצה להראות שהכי, היום, כאילו היום הרגיל, היום הנמוך, הוא מאוד מאוד קדוש. אז בעזרת השם זה משליך על כל הימים, שבעצם הם כאלה, כן? שדר, לא כל יום מדליקים לראות חנוכה כמובן, כן? ולא אוכלים שואל, אז אתה מדגיש במיוחד את זה, כי יעקב ביקש לשם בשלווה, זה הצליח לומר עשו את אמת בחנוכה ופורים, זה עוד לא הצליח כל השנה, כן? עדיין לפעמים יש תחושה שהחול הוא חול. אבל בכל זה מראה לנו, זה מבטא לנו משהו. שגם הצד החולי יכול להתקדש. גם הצד של החול וגם הצד של הלמטה יכול להתקדש ולהתעלות ולהתרומם. החול יכול להתקדש ולהתעלות ולהתרומם. אז זה המטרה שלנו, כן? זה האידיאל, זאת המטרה שלנו. אז כן צריך ללמוד ביום הזה תורה, ודאי, כדאי. לכן יש איזה מין התדיינות, כן? ישיבות, מדרשות, לומדים תורה, לא? עושים מסיבות, במסיבות גם צריך להגיד, אומרים דברי תורה, עושים איזה שילוב. אבל בסוף רוצים להראות שזה ימי חול קדושי. כן, זאת המטרה. שבגלל שיעקב הצליח בחנוכה ופורים. מול יוון, שאומרת שיש רק חול, יש חול קדוש. יש חול שיכול להיות קדוש. זאת המטרה. טוב, שלום.